טוב, שלום לכולם. אנחנו בעמוד רישיין רלו, זה בעמוד קוף קף חץ בזרונים, מאמר איסורים ומרקים. נתחיל. אמנם נפגמת היא אמונה על ידי ביטולה של התורה העליונה המביאה להכרת גדולת אלוהים, השלמות העליונה שאין לה סוף וערך, ואינה נותנת את הפרי הטוב שהיא צריכה לתת, אינה מרוממת את הנשמות בגלוי משפלותן, ובוזיה ומחלליה מתרבים. אבל אמונת ישראל נעוצה היא באינסוף, שהוא למעלה מכל תוכן של אמונה, מתוך כך נחשבת באמת אמונת ישראל לאידיאל של האמונה, ואמונת העתיד, אהיה אשר אהיה, הגבוה בין ארוך מתוכן של אמונה בהווה. אז בואו עד כאן נסביר. עמוק מאוד הרעיון פה. אמנם נפגמת היא האמונה אל די ביטולה של התורה העליונה. לא עוסקים בלימוד אמונה. לא עוסקים בפנימיות התורה כמו שצריך. המביאה להכרת גדולת אלוהים. אז האמונה היא מצטיירת בצורה לפעמים ילדותית, לפעמים מסולפת, שיגים. לא מזוכחת, כל מיני. אז השלמות העליונה שהמביאה לי הכרת גדולת אלוהים, השלמות העליונה שאין לה סוף וערך, ואינה נותנת את הפרי הטוב שהיא צריכה לתת, האמונה. אינה מרוממת, מה זה הפרי הטוב? אינה מרוממת את הנשמות בגלוי משפלותן ובוזיה ומחלליה מתרבים. זאת אומרת, כשהאמונה היא מצטיירת בצורה ילדותית, בגלוי, אם אין לכם פה טוש זוהר, אני צריך להדגיש את המילה, בגלוי. בגלוי, זה לא מרומם את הנשמות משפלותן. אמנם בנסתר, זה כן מרומם. זאת אומרת, עצם זה שאדם הוא שייך לאמונת ישראל, אוחז בתורה ובמצוות, ולומד עם ההבנות, עם ההבנות שלו, יכול להיות שהן מצומצמות, יכול להיות שהן יכולות להיות יותר פנימיות, יותר עמוקות, יותר אמיתיות. בכל מקרה הנשמה היא כן תואמת פה טעם של חירות עליונה, טעם של קרבת אלוהים, האדם הוא כן מתעלה. אבל אמונת ישראל נעוצה היא באינסוף, שהוא למעלה מכל תוכן של אמונה. מתוך כך נחשבת באמת אמונת ישראל לאידיאל של האמונה, ואמונת העתיד, אהיה אשר אהיה, הגבוה באין ארוך מתוכן של אמונה בהווה. כלומר, אמונת ישראל הקונספטואלית, הנתפסת, נעוצה באינסוף, שהוא למעלה מכל תוכן של אמונה. מתוך כך נשבת באמת אמונת ישראל לאידיאל של האמונה. זאת אומרת, יש פה שני מושגים שמשמשים באותו שם, אמונה ואידיאל של האמונה, אמונת העתיד, אהיה אשר אהיה. נסביר. יש אמונה איך שהיא מצטיירת בלבבות, איך שעכשיו אדם חי, מאשר את האלוהי אשר בקרבו, אבל אז נניח שזה מופיע בצורה מסוימת, מצומצמת אולי, וכולי, אבל מכל מקום האמונה היא נעוצה באינסוף, באידיאל של האמונה. מה היחס בין האמונה ובין האידיאל של האמונה? האידיאל של האמונה זה מה שעסקנו בו הרבה בתחילת המאמר, זה מה שמושך את העקרות שלנו כל הזמן לגובה אחר, וגם כשהם יגיעו לגובה אחר אז הם יימשכו עוד יותר פנימה, אם אנחנו נמשיך ללמוד, נמשיך לזכך את המושגים. זה אידיאל של אמונה. ככל המנוחה שלנו היא בזה שאין לנו מנוחה. בזה שאנחנו כל הזמן משתלמים. מה שדוחף את כל ההכרות, את כל ההבנות, זה אמונת העתיד. אהיה אשר אהיה. מה זה אהיה אשר אהיה? כרגע אני מתגלה בצורה מסוימת, אבל לעתיד אהיה אשר אהיה, בצורה אחרת, בצורה עוד יותר פנימית. עכשיו, אין זה אומר שזה אין הכוונה שאנחנו זורקים את מה שאנחנו מבינים עכשיו, או שנזרוק גם בעתיד, זה לא הכוונה. אלא שנעמיק, שנוסיף גודל וגובה ועומק, ומה שנראה לנו עכשיו כגובה עליון, עתיד להיראות לנו אולי בתור, בסדר, זה היה שלב חשוב בדרך. אתם מבינים? כמו שאיינשטיין אמר, להבדיל, על המדע, הוא אמר, המדע שבימינו הוא מאוד ילדותי. אבל הוא הדבר הכי יקר שיש לנו. ככה אלברט איינשטיין אמר. אז ילד שהוא לומד חומש בגיל 5, זה מאוד יקר, זה הדבר הכי יקר שיש לו, כן? הוא נפגש עם אברהם ועם יצחק. אבל שיהיה גדול, הוא יבין הרבה יותר. הוא ייפגש עם המושג בצורה הרבה יותר מלאת נפח וגובה ועומק. הרבה מדרגות במורד יורדו הציור הרוחני כדי להיקראות בשם אמונת ישראל, בעצם, בתור אמונה ממש, ולא בתור האידאל האמוני. כלומר, יש פער בין האידאל האמוני, מה שמחולל את האמונה, לבין האמונה שהיא קונספטואלית, היא נתפסת איכשהו בלב, אתה אוחז במשהו. יש פה מדרגות במורד, יש פה השתלשלות, אבל זה ירידה שהיא תמיד יכולה, ולא רק יכולה, היא מרוממת. היא מרוממת. כמו שילד קטן, אתה לא לומד איתו קצות החושן, נכון? אתה לומד איתו חומש, לפעמים אפילו חומש עם רשי, נכון? אומר עוד איזה רעיון, ממחיש עוד איזה נקודה. בכל מקום, זה ימשוך אותו לקצות החושן. זה ימשוך אותו ל... אני יודע מה, לספר אורות. זה... אבל ככה האמונה, איך שהיא מופיעה בחיים, ב-13 עיקרי אמונה של הרמב״ם וכו', זה אידיאל האמוני שהוא יורד הרבה מדרגות בכדי להיקרות בשם אמונת ישראל. האמונה בעצמה, באמונה עצמה חל הפגם של הכפירה, אבל באידיאל האמוני אין פגם, הכפירה מגיע כלל. ולמעלה ממושג הכפירה, כשם שהוא למעלה ממושג האמונה, הכפירה, אני אקרא קצת ויסביר, הכפירה אין לה אידיאל אמיתי, אל אחר הסתרס, ולא עבד פירין. הייאוש והתור אינם נותנים מאומה, וכן אין מקום לאידיאל הפוך מהאידיאל של האמונה, על פי שיש עניין של היפוך והקבלה לעומת גוף האמונה. שער החמישים, האידיאל האמוני, שגם אצל משה היה לאידיאל שלא ניתן לו, איננו במציאות בקליפה. טוב, אז אנחנו מבינים שאנחנו מדברים פה על דברים מאוד עמוקים, נסביר. באמונה עצמה חל הפגם של הכפירה. מה זה הכפירה? הכפירה הוא שלילת, היא שלילת החיים האלוהיים. למה יש הופעה של כפירה? כי החיים האלוהיים מופיעים בצורה מצומצמת. זה הסברנו באריכות. כל זה יכול להיות באמונה עצמה, מה שהוא יקרא לו בהמשך גוף האמונה. אבל באידאל האמוני, נשמת האמונה, אין פגם הכפירה מגיע כלל. מה זה אידאל האמוני? מה שהוא יקרא לו עוד כמה שורות, שער החמישים. ולמעלה ממושג הכפירה כשם שהוא למעלה ממושג האמונה. זאת אומרת, שער החמישים כתוב במסכת ראש השנה, כ"א עמוד ב', נון שערי בינה נבראו בעולם, וכולן ניתנו למשה חסר אחד, שנאמר, ותחסרו מעט מאלוהים. מה זה כולם ניתנו למשה? כלומר, משה השיג את הדברים בצורה בהירה, בצורה עמוקה, כל שערי הבינה, אבל את אידאל האמונה גם לא. אז זה נאמר, ככה הגרא מסביר, שעל זה נאמר בעצם, אה... שנייה רגע. עוד פעם, אני אקרא עוד פעם. באמונה עצמה חל הפגם של הכפירה, אבל באידאל האמוני אין פגם הכפירה מגיע כלל. הוא למעלה מושג הכפירה, שם שהוא למעלה ממושג האמונה. זה נאמר, הזכרתי מה רציתי לומר. פשוט, הבת שלי פה מתקשרת אליי, זה נסגור את זה. לא יכול לענות עכשיו. וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. נכון? משה ביקש מהקדוש ברוך הוא, הודיעני נא דרכיך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, ראית את אחוריי, ופניי לא יראו. מה זה אחוריי? נון שערי, ממתת שערי בינה. מה זה ופניי לא יראו? שער החמישים. זה האידאל האמוני. מה שמושך כל הזמן אליו, עד כמה, עד מתי, עד אינסוף. לכן זה לא בר השגה. ככל ש... נשיג משהו, תמיד יהיה לנו עוד לעמק, עוד לגדול. לכן, הכפירה יכולה להיות רק באחד משערי הבינה, כן? מה שנקרא פה אמונה, בגוף האמונה. הכפירה יכולה לכפור בגוף האמונה, ומה שהוא יכול להופיע בצורה מצומצמת, מה שיכולה, ואז באה קליפה, ומתנגדת בכפירה וזורקת את הכל. אמרנו בראשית המאמר, לא בראשית המאמר, לפני שניים שלושה שיעורים, שגם הכפירה היא בעצם, אם נבין את זה עכשיו במושגים של עכשיו, היא משמשת את האידאל האמוני. כלומר הכפירה, אפשר להגיד שהאידאל האמוני הוא המחולל את הכפירה, כי הכפירה היא באה לזכך את המושג של האמונה כשהוא מופיע בצורה לא מזוכחת. אבל הכפירה היא לא יכולה להיות אף פעם באידאל האמונה. זה לא. היא יכולה להיות רק במה שהוא כבר תופס איזשהו ציור בחיים. בדיוק. זה השורש האלוהי של הכפירה. שהוא בא לזכך את המושגים המצומצמים. זה לא השער המזוכח ביותר, אלא זה האידאל האמוני, נקרא לו ככה. האידאל במובן הזה שהוא כל הזמן מושך את שער השערים אליו. זה השער, זה ופניי לא יראו. לכן שמה לא שייכת כפירה, אבל בשער השערים הם מצטיירים בצורה לא נכונה. כן, יוצא, אז עכשיו מובן. באמונה עצמה חל הפגם של הכפירה, אבל באידאל האמוני את פגם הכפירה מגיע כלל. הוא למעלה ממושג הכפירה, כשם שהוא למעלה ממושג האמונה. הכפירה אין לה אידאל אמיתי, אל אחר יסתרס ולא עבד פירין. כלומר, אל אחר, שזה פה בבחינת הכפירה, הוא מסורס, הוא לא עושה פירות. הכפירה הרי זה סוג של ספקנות, של ציניות, של ריקון התוכן, זה מרוקן את התוכן האמיתי ביחד עם התוכן הלא אמיתי, אבל זה מרוקן. מכל מקום זה עצמו לא נושא פירות. אדם שהוא כופר, הוא לא מלא בחיות ובשמחה ובמגמה לחיים ובשאיפה, הוא מרוקן בעצמו מתוכן. הם הרבה פעמים, או אפילו אפשר להגיד בצורה כמעט טוטלית, עצובים, הכופרים. מיואשים, וכי למה שלא יהיו מיואשים? מה ימלא אותם? אתם מבינים? כי אל אחר הוא מסורס ולא עושה פירות. הייאוש והתוהו אינם נותנים מאומה. אתה מיואש מהדתיים, אז אתה כופר? אז נשארת מיואש, בסדר. אבל אין לך שום דבר אחר ביד. ועל כן אין מקום לאידאל הפוך מהאידאל של האמונה, על פי שיש עניין של היפוך והגבלה לעומת גוף האמונה. לעומת גוף האמונה, אתה יכול להגיד ממתת שערי בינה, שערי קדושה. לעומתם, זה לעומת זה עשה אלוהים, ממתת שערי טומאה, שירדו ישראל למצרים. הם נפלו לממתת שערי טומאה, ממתת שערי כפירה, אבל לא 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 אז זה היפוך והקבלה לעומת גוף האמונה. אבל שער החמישים אין לו היפוך לעומתו. האידאל האמוני, שגם אצל משה היה לאידאל שלא ניתן לו, איננו במציאות בקליפה. טוב, זה, אמרתי לכם, זה דרך של הגרא. כי באמת אצל המקובלים, ראיתי את זה בכמה מקומות, יש מחלוקת. האם יש שער החמישים של הקליפה או לא? מחלוקת. אבל הדרך של הגרא שאין. בסדר? ברור הנקודה הזאת? בסדר? אוקיי. אז והשפעתו של שער החמישים הזה, של אידאל האמונה, נותנת היא חיים עליונים לכל השערים כולם, מכניעה את קליפת הכפירה חסרת האידאל, פני קדושת האמונה הקשורה באידאל נצחי, כי עמך מקור חיים. אז קליפה זה פה הכפירה. הקליפה זה הטומאה, העבודה זרה, אני יודע מה, חקר המקרא זה קליפה, אתה מבין? הנצרות זה קליפה וכו'. יש כל מיני סוגי קליפות. קליפס, נכון? דעות ירודות, ייאוש, כל מיני שיטות אחרות. אז זה תמיד כפירה בקדושה, נכון? הקליפה זה במובן הזה שזה חיפוי על הקודש, זה מכסה את הקודש, זה חוסם, מסך מבדיל אל הקודש, אל האמת. בחזקאל, מרכבת יחזקאל, הוא רואה שם ענן גדול, אש מתלקחת, רוח שערה. אז שלוש סוגים של קליפות קשות. סופי נחוש, סופי תיבות של ענן, רוח ואש, נחש. הנחש הקדמוני. ברור? זה יש עוד קליפה אחת, יותר דקה. ונוגה לא סביב, זה קליפת נוגה. זה החול כבר. אנחנו מדברים פה על הטומאה הקשה, שהיא ממש מסתירה. יש הרבה סוגים לטומאה להופיע בעולם. הרבה סוגים. תרבות המערב קולטת את כולם. ברור? קליפת הקליפות. יפה. עכשיו, והשפעתו של שער החמישים הזה, של אידאל האמונה, נותנת אי חיים עליונים לכל השערים כולם. ומכניעה את קליפת הכפירה, חסרת האידאל, פני קדושת האמונה הקשורה באידאל נצחי, כי עמך מקור חיים באורך נראה, כי עמך, סליחה, באורך נראה. עכשיו, מה אומר פה הרב? השפעתו של שער החמישים הזה, של אידאל אמונה, היא בעצם מה שנותן חיים עליונים לכל השערים, מושך אותם למעלה, או מזין אותם, בחיים אלוהים, בדעות ישרות, בשלמות, ומכניע את קליפת הכפירה חסרת האידאל, פני קדושת האמונה קשורה באידאל נצחי. אדם מאמין, הוא כל הזמן מוסיף בעצמו גדולת שלמות אינסוף. הוא כל הזמן חותר להבין יותר, להיות צדיק יותר, מידות טובות יותר, קרוב יותר אל השם. אז זה מכניע את הקליפה, אבל הקליפה אין לה מה שמושך אותה. אתה לא שואף להיות עוד יותר כופר ואז להוסיף עוד יותר כפירה. לא, נכון? זה לא עובד ככה, אלא פשוט מרוקנים את התוכן, מתייחסים בציניות לדברים גדולים. זהו. למראה, אז זה התקווה של העולם, שער החמישים, אידאל של האמונה. הוא מושך את הכל אליו. למראה, זה הזוי הערות. אגב, 50, נכון? זה בינה, בינה. 50 שערי בינה. היובל זה ה-50, שנת ה-49, ושנת היובל זה הנשמה של כל שבע השמיטות, שהעבדים יוצאים לחירות. העבדים יוצאים לחירות זה ביטוי חיצוני לתהליך הפנימי שקורה לנו. תוקעים בכל שופר, הכל הפנימי הוא פורץ החוצה אל המציאות. והעבדים, כמו שהנשמה יוצאת לחירות, העבדים יוצאים לחירות. נשמה יוצאת לחירות מכל מה שעבדים, מכל הסוגי כפירות. יש פה תהליך כלל הווייתי. התשובה היא משער החמישים. אנחנו מבינים למה, נכון? התשובה, כי כל הזמן אפשר לחזור בתשובה. התשובה היא לא שייכת רק למי שנולד בבית חילוני. כל אדם הוא צריך לחזור כל הזמן בתשובה, נכון? להוסיף בעצמו טוב, אור, קדושה, תורה. יפה, אז הרעיון ברור. זה מהמקור הזה של הבינה. למראה זעזועי האורות כמו אלה, חושבים שהאמונה נופלת. שהעולם מתהפך, ובאמת הצללים נדים וזזים. אגב, אתם שמים לב שהרב קוק, הוא פה אומר סתרי תורה. אתם שמים ודאי לב. אומר את זה בשפה בהירה, עמוק מאוד, אבל סוף סוף דברים מאוד עליונים. אני שמעתי פעם הרב וינר, שיום שנברא העולם לא היה מי שביער סתרי תורה כל כך הרבה, בכזאת בהירות, כמו הרב קוק. פשוט לא היה כזה דבר, בסדר? מה שהיה חתום ועזוק, פתאום נעשה מובן. אמנם צריך להתאמץ, אבל בסוף זה נכנס אל הלב, ובונה לנו מבט, מבט רזי. למראה זה, אז הוא יהיה הערות כמו אלה, חושבים שהאמונה נופלת, שהעולם מתהפך, ובאמת הצללים נדים וזזים, בורחים ומסתלקים לפנות מקום לאור. הכרח הוא כדי לשוב לביצרון של האמונה, שתשוב לתחייה בתוך כל נשמה, להתעורר התעוררות חזקה לרמת דעת אלוהים בכל רוחבה ועומקה, להתעסק באורחות השכל יותר גנוז, שבו עולים למעלה מכל הגדרה. עוד פעם, למראה זה אז הוא יהיה האורות כמו אלה. הכפירה זה זעזועי האורות. חושבים שהאמונה נופלת. תראה, אנשים זרקו את הכיפה, פנו להשכלה, תראה את הבעיות של הצניות, תראה את תרבות המערב שמחלה כל חלקה טובה, ואת האינטרנט. אנשים אומרים, די, האמונה נופלת, העולם מתהפך, ובאמת הצללים נדים וזזים, בורחים ומסתלקים לפנות מקום לאור. הכרח הוא כדי לשוב לביצרון של האמונה שתשוב לתחייה בתוך כל נשמה. זאת אומרת, הכפירה היא הכרח, כמו שאמרנו מקודם. היא הכרח כדי לשוב לביצרון. ביצרון זה מקום מבוצר, מקום יציב. אתה רוצה תחיית העולם? חייבת לקום התנגדות לאמונה מצומצמת בשביל שתופיע אמונה שלמה. להתעורר התעוררות חזקה להרמת דעת אלוהים בכל רוחבה ועומקה, להתעסק באורחות השכל יותר גנוז, שבעולים למעלה מכל הגדרה. זאת אומרת, צריך להתעסק באורחות השכל יותר גנוז, זו תורת הסוד, זה לימודי האמונה המעמיקים, כמו שאנחנו עוסקים בהם פה, שבעולים למעלה מכל הגדרה. הכפירה הזאת היא, השריפה הזאת ששורפת כל חלקה, היא באה להביא את העולם היהדותי למקום שהוא בביצרון, שהוא למעלה מכל מה שיכול לאחוז בו, להזיק לו. זה כשהאידאל האמוני הוא מברר את כל המדרגות האמונה. האמונה היא שלמה, ממילא אין כפירה, כי כשם שיבלת וחולשה היא להשיח דעת ולסגור עין מהגלוי, מהיופי והעוז שבחיי המציאות המוחשית, כך טיפשות היא לנער את השכל מן הנטייה לנסתר שבמעמקי הנשמה, שאי אפשר מבלעדי זה להכיר כל נסגר, כל משהו למעלה בחיים ובהוויה מהחושים המטומטמים שלנו, שנאטמו מרוב טומאה וצרה. זאת אומרת, הנשמה היא בעצם אינסופית, ובמעמקי הנשמה יש נטייה אל מה שהוא לא גלוי, משהו נסתר, להפוך את הגלוי את הנסתר לגלוי, להפוך את הסמוי לחיים ממשיים, להכיר כל נשגב, כל משהו למעלה בחיים ובהוויה, מהחושים המטומטמים שלנו, מטומטמים לשון אטימות. אז אין עניין לתום את השאיפה הנשמתית לבקשת קרבת אלוהים, לידיעות רזיות, ודווקא בזה מתמלאה הנשמה חיים מלאים בדעת וכישרון, ודי זה מעמיקים כאלה מתמלא העולם מורה ותל תחייה, ועל ידי מעמיקים כאלה מתמלא העולם אורה וטל תחייה, מעורר נרדמים ומחיי מתים. נשים שעוסקים ברזים, תלמידי החכמים שראויים לכך, יחידי היחידים, הם עצמם גורמים לעילוי העולם, למילוי העולם באורה, בטל תחייה, טל שיחיה את המתים, המתים מחסרון האמונה, מן הכפירה, לעורר נרדמים, מחיי מתים. צדיקים היותר מעולים, הגיבורים, אתם אומרים, הקצב פה של המאמר הוא כבר יותר מהיר. למה? כי בעצם, כמו שאמרתי לכם אתמול, שזה השישום, שהגענו לקף פרשת המים, בעצם כל מה שביררנו בהתחלה, הוא עכשיו, בעצם הרב עכשיו, הוא כאילו קוצר את השדה, שהוא זרע, חרש, זרע, גדל, קוצר, קצר אפילו. עכשיו זה רק לאסוף את העסק למחסן, ברור הנקודה? לכן זה רץ יותר. הדברים מובנים, על פי כל מה שלמדנו. יוצא ככה, הצדיקים היותר מעולים, הגיבורים והחכמים היותר שלמים, בדעת אלוהים שיבני אדם, התחזקו מאוד להגביר את תשוקת חקר גדולת השם בכל הדרכים השכליים והמוסריים. הרב הוא בעצם קורא לתלמידי החכמים, לצדיקים היותר מעולים, וצריכים להתאמץ, להתחזק, לעסוק בחקר גדולת השם בכל הדרכים, השכליים והמוסריים, לעסוק בתורה, הסוד, פנימיות התורה, צריך להתגבר. אתם יודעים, זה לא פשוט לעסוק בתורה הזאת, זה קשה מאוד. זה כמו להיכנס לג'ונגל, ומלא מושגים וקשיים, וצריך התחזקות גדולה כן לעסוק בזה, כי בעצם לכשיפורצו מעיינותי חוצה, בשפה הראויה להתגלות, אז יבוא מר, כן, המשיח, מתי כתאמר, כשיפוצו מעיינותיך החוצה, אז תשוב האמונה לאיתנה, כשגדולי תלמידי החכמים יעסקו בלימודי אמונה מעמיקים, ברזין, אז תשוב האמונה לאיתנה, תלך ותתרומם ותצא מהפעלתה, לאור גדול הוא תהיה לי מקור חיים לכל הנשמות היותר גבוהות ועדינות שבעולם. הם יקבלו סוף תשובות. הם יקבלו מענה לדחיפה האידיאלית שלהם, המוסרית, אפילו המיסטית. יקבלו מענה כי יש אנשים שעוסקים בלימודים פנימיים כאלה. כמו שהוא בטבע האמיתי שלה. אתם מבינים? נשמות גבוהות ועדינות בדורות קודמים כפרו. למה לא קיבלו מענה בבית המדרש? פה, על ידי התיקון הזה שהרב קורא אליו פה, לעסוק בלימודי האמונה המעמיקים, אז יהיה התיקון השלם לאומה, כמו שהוא בטבע האמיתי שלה, שנשמות יותר גבוהות ועדינות שבעולם, הם יהיה להם מקור חיים מבית המדרש, מן התורה, מלימודים הפנימיים של התורה, ממילא ישוב אליה כבודה ויקרה, גם בכל הסדרות האנושיות כולן. התיקון הוא קודם כל פנימה, תוך הבית, תוך בית ישראל. אחר כך זה מתפשט, המעגלים על האנושיות. אבל קודם כל המאמץ הוא פנימה. בישראל זהו עוגן ההצלה של האומה בעת כזאת, להשיב לה את עיקר האמונה האלוהית התאורה, שהוא כל, שהיא כל יסוד חייה. אבל דווקא כשהאורות מזדעזעים, ומכוחם הכלים חושבים להישבר, צריך אימוץ אדיר להודיע שאומנם אין האותיות התיבות העובדות גופן של אורות, גופן של אורות, זה לא גוף האורות, האותיות התיבות והעובדות, הסיפורים אפילו, אבל כלים הם, איברים של גבייה חיה, נושאת בתוכה את הוד הנשמה, הוד הנשמה, ואוי אוי למי שמסלק מהם גם את הערך של כלים, מי שמבאר את הקודש של האותיות, התיבות, המעשים והציורים, גם מתחום שלהם. זאת אומרת, כל המצוות, כל הלימודים, הם גוף, כלים. כלים שבתוכם יש אורות, יש רעיונות, יש את האידאל של האמונה בתוך כל המעשים, הוא מושך את הכל, מרומם את כל החיים. אם אדם נפגש רק עם כלים ולא רואה את האורות, הוא עלול לסלק גם את הערך של כלים, כמו שאמר שפינוזה. שפינוזה אמר, עד שפינוזה כל הפילוסופים למדו מיימונידס, זה הרמב״ם. משפינוזה הפסיקו ללמוד, כי הוא כתב שאין ביהדות בכלל תוכן מעמיק, זה אוסף של מעשים, נטולי טעם. אז למשל אימנואל קאנט, שהיה פילוסוף חשוב, הוא לא למד כבר מיימונידס, לא למד מורה נבוכים, ברור? הוא סילק. יש עוד כופרים שמסלקים את הערך של כלים. אומרים, מה, אתם יושבים בישיבות, חברה של בטלנים, מסתכלים על ספרים ישנים, לא עוסקים בדברים שקשורים אל החיים. הוא מזלזל. מזלזל. הוא בוזע את המלבושין. הוא מסלק את הכלים. אין לזה ערך. לא, זה ריק בגלל שאתה אדם ריק. אז זה נראה לך ריק. כי לא דבר ריק הוא מכם. ואם הוא ריק, חזל אמרו, אז הוא ריק מכם. בגלל שאתם ריקים, כן? מי שמבאר את הקודש של האותיות, התיבות, המעשים והציורים, גם מתחום שלהם. אילם יישאר בלאדם בעין הגה. זה הכופר. נדהם בלא ציור מחשבי פנימי ורצוץ כולו מאפס כוח מעשי. מה ימלא אותך? לאן תשאף? סתם אתה שייך אל הריק, אל ההיעדר. אתה נשארת בכלום. סחוף בזרמים שוממים. כל מיני שטויות יש בעולם, תיאוריות כאלה. תרבות המערב מלאה בזה, ספוגה. גם המזרח. זרמים שוממים אקדמיים, זרמים שוממים, אני מתכוון, רוחניות כזאת בגרוש, פילוסופית, זרמים שוממים של עבודות זרות של המזרח, כל מיני תיאוריות, כל מיני רעיונות, המשממים את כולו, את גופו ונפשו, רוחו ונשמתו. מה ייתן לך? לא ייתן לך כלום. סיום. רוממו את האמונה, העלו את הרעיון, ואבו גודל החיים הממשיים, שעל פי ההתלבשות של האורה העליונה בציור המושכל, לבוש בכוח הדמיון, ואוצר חיי המעשה, עבודת החיים, התורה והמצווה כולה. רוממו את האמונה על ידי לימודים מעמיקים, העלו את הרעיון, אל תאחזו בו בצורה של פסל ותמונה, אלא תעמיקו, תרחיבו, תבררו עוד. ואהבו גודל החיים הממשיים שעל פי התלבשות של האורה העליונה בציור המושכל. זה השאיפה של היהדות. לחיות חיים ממשיים, אבל על פי האורה העליונה. לחיות בחיי עם, חיי גוף, חיי חומר, חיי אנושות. על פי המלכות השם, על פי הדרכת התורה, על פי נבואה של האספקלריה המהירה, הלבוש, הלבוש, אז עוד פעם, אבו גודל החיים הממשיים שעל פי ההתלבשות של אורה עליונה בציור מושכל, המושכל, בציור המושכל, לבוש בכוח הדמיון ואוצר חיי המעשה, עבודת החיים, התורה והמצווה כולה, כי הרעיון העליון, ציור המושכל, הלבוש בכוח הדמיון ובאוצר חיי המעשה, זה כבר שייך להגדרות של הנבואה. ציור המושכל, לבוש בכוח הדמיון, מושכל האלוהי, האורה העליונה האלוהית, הדרכת הנבואה, השינה המהירה, הספקלריה השינה המהירה, הספקלריה המהירה. זה צריך, אנחנו שואפים לחיים האלה. עבודת החיים והתורה, המצווה כולה. תם ואינו נשלם, מאמר שורים המרקים, מאמר מחשובי המאמרים של הרב קוק. אני מקווה שכולנו השתננו, אני בטוח השתניתי קצת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.